גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 229 עם החוקרים שמאגמים עבור המגזר החקלאי את המחקרים היעילים עבורם, עם המפתחת של תזונה על פי צרכי גנים, ועם החבר'ה שמכניסים לכל מרחב מצולם את התוספת המבוקשת. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורות שס. מהגורן ומהיקב, ניצול מכלול מחקרים חקלאיים להרחבת המידע ושיפור הגידולים.
החברה פיתחה טכנולוגיה ייחודית שיודעת לאגם נתונים ממגוון רחב של ניסויים שמתרחשים היום בעולם על ידי כל שרשרת הערך בעולם החקלאות והמזון, לטובת פיתוח של פתרונות לחקלאים ולמומחים בחקלאות שעוזרים לאותם חקלאים על מנת לגדל טוב יותר.
תזונה אישית לשינויים גופניים אצל הסובלים מעודף משקל.
היום שאנשים רוצים לרדת במשקל בעצם נותנים הנחיות שהן יותר ספציפיות, יותר כלליות. אז מה שבמחקרים באמת של הנוטרגנטיקה ממש מיפו כל מיני גנים שקשורים למטאבוליזם של שומנים, מטאבוליזם של פחממות, השעון הביולוגי, באיזה שעות צריך לאכול ארוחות, ודרכם למעשה פיתחו את האלגוריתם שהוא יכול לעזור לכל בן אדם להבין איזה מזונות יהיו טובים לו ואיזה לא.
ותמונה בשלושה מימדים כדי לבדוק איך הבגד נראה על הגוף או הקורסה בסלון.
יכול לשלוח לי כמה שתר תמונות של האינטריאר של הרכב שלך. ואנחנו כבר נעשה את זה, כמה שיש יותר תמונות, נוכל לעשות את זה בצורה יותר אוטומטית. יש מעט מאוד תמונות, זה יהיה בצורה יותר ידנית. בכל מקרה, עדיין תמיד יש התערבות ידנית.
שלום לרון ברוכי ולשי סלע מחברת אגמטיקס, אמרתי את זה נכון?
אגמטיקס.
כן. רון, אתה המנכ״ל, שי, אתה המדען הראשי.
עברתי סיבוב ארוך כאילו, ואני עסקתי המון שנים במודלים של מים, של זרימה, ולחקלאות הגעתי דרך הפוסט-דוק. כאילו, כשסיימתי את הדוקטורט, רציתי להרחיב את מנעד המודלים שאני עוסק בהם, וחיפשתי אוניברסיטה שיהיה במחקר מעניין, כך הגעתי לקורנל בארצות הברית, ושם בעצם המודלים הם מודלים של מה שנקרא ביוגאוקמיקל, מודלים יותר רחבים, שמכילים גם את הכימיה של הקרקע. וזה הכניס אותי לעולם החקלאות.
רון, ואתה איש מדע נתונים?
אני איש טכנולוגיות, מדע נתונים, כן. עסקתי בזה רוב חיי, והגעתי לפה כדי לעשות שינוי מאוד גדול, וזה נהדר.
אתה מוזמן לספר לי מה אתם עושים כאן, כי חקלאות ונתונים זה שני דברים שהולכים ביחד, אבל הם ברוב המקרים מתחת לשום רדאר, זאת אומרת, פחות מכירים אותם, למרות שזה הדבר, אחד הדברים הכי חשובים בעולם של ימינו.
אנחנו מפתחים טכנולוגיה שיודעת לנצל מדע נתונים על מנת לפתור בעיות של מזון, יבול, ודברים שקשורים לאיכות הסביבה, וגם תזונת הצמח והקשר שלה לתזונת האדם. אנחנו מתמחים בנתונים שמקורם במחקר חקלאי וניסויים חקלאיים, והחברה פיתחה טכנולוגיה ייחודית שיודעת לאגם נתונים ממגוון רחב של ניסויים שמתרחשים היום בעולם על ידי כל שרשרת הערך בעולם החקלאות והמזון, לטובת פיתוח של פתרונות לחקלאים ולמומחים בחקלאות שעוזרים לאותם חקלאים על מנת לגדל טוב יותר.
שי, אתה בתוך הצד הזה של להסתכל על הדאטה שזורם פנימה לתוך המערכת הזאת, שכרגע רון התחיל להציג, אנחנו נדבר איך מפתחים אותה, ממה שאתה רואה שם, יש שם המון עבודה בעצם, כלומר, המון מחקרים, המון ידע, המון נתונים, איך משתלטים על כל הדבר הזה, איך דולים את הדברים החשובים, או במילים אחרות, איך בונים שדה מחקר יעיל כדי בסופו של דבר להפיק את קצה הפירמידה.
אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה בעצם סטנדרטיזציה של נתונים, כי היום זה מאוד, רואים את זה בחקלאות הרבה, יש המון המון מקורות שונים של מידע, מחישה מרחוק ועד מדידות שדה ומודלים שונים, והיכולת שלך בעצם להפיק תובנה כלשהי היא קודם כל תלויה ביכולת שלך לאחד את הנתונים לבסיס נתונים אחד שעליו אתה עובד. אז קודם כל צריך להכין את החומר לפני שאתה עובד איתו. אז זה האתגר הגדול, כי היום יש באמת מיליונים של נקודות שהן ממקורות שונים.
אתה, רון, אתה יכול לקחת את חלקת השדה שהוא הציג כרגע, ששי הציג כרגע, ולהפוך את זה לנתונים?
אנחנו בהחלט יכולים, ואני חושב שחלק מהאתגר...
אם חשבת שתתפטר מהשאלה, איך טעית?
איך, לא, אני מגיע לזה.
אוקיי.
זה הדבר המעניין באמת.
אוקיי.
אנחנו, חלק מהבעיה, כמו ששי תיאר, זה עבודת הנתונים, לפני שאפשר להגיע למודלים ולמסקנות, ואנחנו יודעים לקחת מגוון רחב של נתונים, ממגוון רחב של מקורות בעולם הניסויים והמחקר החקלאי. פיתחנו מה שנקרא Data Pipelines בצורה אוטומטית, שיודעת לאגם את כל הנתונים האלה, ובעצם לעשות להם תהליך של סטנדרטיזציה. על ידי...
אני רוצה להתעכב על העניין הזה כחלק מהיבטי המחקר שלכם, כי לקחת, כן. כי לקחת הרבה מאוד נתונים. תראה, שי מגיע מעולם מאוד רחב, בין היתר קטעים של חקלאות, ואתה מגיע מעולם הנתונים. אמרנו כבר שיש עם זה בעיה לקמת את זה, כי גם כי כל חוקר עובד בשיטות אחרות, וגם כי אתה מדבר פעם אחת על סוגי קרקע, פעם אחת על עלים, פעם אחת על מזיקים, פעם אחת על צרכי דישון, על השקיה, על אקלים, כל מיני דברים. איך מקמתים את כל הדבר הזה והופכים אותו לקוביות שהם יסתדרו אחת ליד השנייה, וזה לא יהיה תמונה שנראית שאי אפשר לבלוע אותה?
אז הדבר הראשון שעושים זה לסדר את זה בצורה קריאה, כדי שהמחשב יוכל לקרוא ולשלוף את הנתונים ולהבין את הקשרים בין ההקשרים השונים. אנחנו עושים את זה בעזרת דבר שנקרא אונטולוגיות, שמאפשר בעצם לקטלג את כל הנתונים ואת כל המושגים בעולם החקלאות ולהבין את ההקשרים ביניהם. אנחנו מממשים את זה בבסיס הנתונים שלנו בשיטת גרף, שיודעת בעצם לקחת את הנתונים האלה ולבצע מדע נתונים חכם יותר.
אתה צריך לפתח לצורך העניין לוגריתם שידע לסרוק, עזוב סוגים של קבצים, זאת אומרת PDF, Word או כל מיני כאלה, הוא צריך להבין מה הוא מסתכל על זה.
וזאת בדיוק המהות של האונטולוגיה, אנחנו גם יודעים בצורה אוטומטית לקחת סוגים שונים של קלטים, וגם יודעים לקטלג אותם בשיטה של הבנה מה ההקשרים ביניהם, וזה מאפשר בעצם צוות של שי, צוות המודלים שלנו, יחד עם הלקוחות והשותפים שלנו, לקחת את הדאטה הזה ולבנות מערכות תומכות החלטה לחקלאי בסוף, ובעצם להביא פתרונות.
אז שאלת המחקר במקרה הזה הייתה איזה מערכת הכי טובה, או איך אנחנו מפתחים את המערכת?
שאלת המחקר זה איך להתגבר על החוסר סטנדרטיזציה בעולם החקלאות.
מילים אחרות, איך אנחנו מפתחים את המערכת
כן,
הזאת.
איך אנחנו מפתחים את זה בצורה שיעילה.
כן.
כי זה קשה מאוד לעשות. זה דורש המון המון משאבים והרבה ידע. זאת אומרת, אנחנו לא חברה שהיא גנרליסטית, זאת אומרת, זה לא מדע נתונים כללי. יש בחברה עומק אמיתי של אנשי דאטה סיינס ואנשי אגרונומיה כמו שי, שיודעים באמת להבין את העולם הזה, אחרת לא נוכל להצליח.
שי, בוא ניקח מקרה מבחן, בסדר? תבחר אתה איזה שאתה רוצה, ובוא ניקח אותו מהשטח אל המחשב ובחזרה אל השטח, אבל בצורה משופרת. על איזה... צמח היית הולך, או על איזה סוג של מחקר היית הולך?
יש לנו הרבה דוגמאות שאפשר להביא, אבל בוא נדבר למשל על מחקר מאוד גדול שיש לנו על סויה בארצות הברית. סויה גידול מאוד נפוץ בכל העולם, כאילו במידווסט, ארצות הברית מאוד נפוץ גם. יש לו מחלה די חמורה ולצערי נפוצה, שנקראת SDS, Sudden Death Syndrome. זה בעצם פטריה שמתחילה בשורשים, ואחרי זה, או מתבטאת אחרי זה בעלים, ובעצם יכולה להשמיד גם חלקים נרחבים מאוד מהשדה.
אוקיי.
אנחנו עובדים עם קונסורטיום, עם איזשהו מאגד של 7 אוניברסיטאות בארצות הברית, בעצם משקיעות מאמץ במחקרים לטובת זה. כל אחת מהן עבדה בנפרד, והם החליטו לאחד כוחות, אנחנו עובדים עם שבעה, אפילו זה יוצר משהו כמו 9 חוקרים שונים, כל אחד מביא את הדאטה שלו שנאסף באקסל, נאסף ב-PDF, נאסף בטבלאות, נאסף במלא פורמטים שונים, מביא אותם אלינו, אנחנו מקבלים מכל האוניברסיטאות את כל הנתונים האלו, באמצעות הטכנולוגיה שלנו, אנחנו עכשיו לראשונה יכולים לאחד את זה לבסיס נתונים כולל, שעליו אנחנו יכולים עכשיו להתחיל לבצע מודלים שונים, להתחיל להוציא את התובנות מהדאטה הכולל.
אבל אתה צריך קודם כל לפרק את זה להמון סוגים. קודם כל באיזה קרקע מתפתחת הפטריה הזאת, אחר כך לאיזה גובה בצמח היא מגיעה, מה מפרה אותה בעצם, כלומר מה גורם לה להתפתח, תחבר את הכל ביחד. אז איך אתה עושה את זה? כי זה המון דברים אחרים פעם אחת, ופעם שנייה אתה מדבר על 7 אוניברסיטאות, זאת אומרת 7 סוגים שונים של אזורי גידול.
נכון, אז פה הכל זה במידווסט.
7 סוגים, סליחה, כן.
במידווסט בארצות הברית.
ועדיין, okay. קרקעות, אתה יודע.
יש לנו מנעד של קרקעות, נכון, מקלות לכבדות. הדאטה הוא דאטה ניסויי, כלומר, כשיש לי תצפיות של המחלה, זה בא ביחד עם מיקום השדה, סוג הקרקע, אם אין דרך אגב את סוג הקרקע, אנחנו יודעים להוציא את זה מבסיסי נתונים מפורטים שיש לנו. ושאר הפרקטיקות של השדה, למשל מתי נזרע, איזה סוג של זן, של סויה. אוקיי, יש המון זנים שונים. חלקם מתאימים יותר, חלקם עמידים יותר.
בארץ מכירים את זה, אתה יודע, הסויה, זהו, לא יותר מזה. אוקיי. ואז מה אתה עושה? כלומר, אתה יודע מה, נשאל את רון, את הדאטה ששי יוסף, שי מקבל, מכניס את זה לתוך מרחל כמו מלא מלא קוביות, אתה צריך להוציא למישהו איזשהו פלט. למי אתה מוציא קודם כל? מי משתמש בשירות הזה?
השלב הראשון הוא באמת איגום המידע, כמו שאמרת. כמו ששי ציין, לא תמיד יש לנו את כל הדאטה הנדרש כדי לבנות מודל, ולכן החברה עושה העשרה
בעין של מידע. אז זהו, אני מניח שהצלבות של שי יכולות להוציא נתונים נוספים מעבר למה שהתקבל. אני צודק.
לגמרי, וחלק מזה זה דאטה שהוא מחושב על ידי המודלים של שי, וחלק זה דאטה שאנחנו מאשרים. אז למשל, אנחנו מאשרים דאטה בנתוני מזג אוויר, שבהם התבצעו הניסויים השונים, אנחנו מאשרים את הדאטה בנתוני לוויין, כאלה ואחרים, ובעצם ברגע שהדאטה הוא סטנדרטי, מואשר בעין, הוא מוכן בעצם לעבודת המידול, ובעצם זה השלב שבו הצוות של שי נכנס, יחד עם השותף שלנו, ואנחנו בעצם מייצרים את המודל בעזרת שיטות של למידת מכונה, ששי תוכל לספר.
השאלה, רק שנייה, השאלה היא, מי משתמש, כלומר, למי אתה מספק את זה? כי בין אלה שאתה מספק, זה יכול להיות גם מדינות. נתחיל מזה שאתה יכול לספק את זה לאום כדי לפתור בעיות במשבריות באזורי רעב, למדינות, לוועדות חקלאיות ולחקלאים עצמם.
ברגע שאנחנו מסיימים את התהליך והמודל קיים, ויש מוצר שיודע לתת המלצות בהתאם למודל שבנינו, הצרכנים יכולים להיות או מדינות, כמו שאתה אומר, משרדי חקלאות שונים בעולם, גופים מלכרים כאלה ואחרים, גופי מחקר ומכוני מחקר בעולם, עד לחברות שמפתחות מוצרים בעולם החקלאות, או חברות מזון, וגם מומחים בעולם החקלאות שתומכים את החקלאים, בקבלת ההחלטות, ובסוף, בקצה, אנחנו מאמינים שזה יגיע בסוף לאותו חקלאי, כדי שיוכל באמת להגיע ליעדים שהוא רוצה מבחינת תפוקה, וברמת זיהום כמה שיותר נמוכה.
שי, זה אומר המון פלטים, כלומר, פלטים מסוגים שונים כדי ש... בוא נגיד, באום יודעים לקרוא את זה בצורה אחת, במדינות, במשרדי חקלאות יודעים לקרוא את זה בצורה שנייה, והחקלאים קוראים את זה בכלל בצורה אחרת, או אפילו בחברות שמפתחות. מה אתה נותן להם?
זה כל מודל הוא בפני עצמו, פה ספציפית בסויה, אנחנו מייצרים מודל שיודע לחזות את הסיכוי, א', להתאחלות המחלה או לא בשדה, ומה רמת החומרה שהיא תתבטא.
אוקיי.
בהתאם לזנים השונים ודברים אחרים שמשפיעים על בעצם המחלה, כמו...
אתה יכול לתאר לי איך נראה, אתה יודע מה, אנחנו עדיין בטסט קייס הזה, במקרה הבוחן, נגיד שאתה נותן את זה לחברה שמפתחת מוצר כלשהו נגד הפטריה, מה תגיד לה, מה תראה לה?
אנחנו יודעים לקשר בין זנים שונים ו... סביבות גידול שונות, כלומר קומבינציות של מזג אוויר וקרקע שונות וזנים שונים כדי להתאים או להקטין את הסיכוי לביטוי המחלה על ידי בחירה יותר מושכלת של הזן ופרקטיקות הגידול השונות.
זה אומר שאתה מטיל על חברה, אם דיברנו על חברה שמייצרת חומרים נוקדים, אתה מטיל עליה אתגר לפתח עבור הנקודה המסוימת של הגידול, מוצר הדברה או מוצר נוגד פטריה, לא יודע איך תקרא לזה.
כן, זה מאפשר בעצם לתת כלים דיגיטליים שהם תומכים את החומרים הפיזיים שהם מוכרים.
אוקיי.
כדי לעשות מה שנקרא חקלאות מדייקת. אם בעבר היינו או מרססים הרבה או שופכים הרבה מאוד חומר, היום בעזרת כלים דיגיטליים ומודלים כמו ששי ציין, אנחנו מסוגלים לתת את הטיפול הנדרש, בזמן הנדרש, בכמות הנדרשת, וזה נעשה על ידי כלים דיגיטליים שתומכים את אותם חברות שאתה מדבר עליהן.
והנה שאלה ככה, כי בגלל שאנחנו מתחילים להתקרב לקצה, איפה אתם עובדים? זאת אומרת, דיברת על 7 אוניברסיטאות בארצות הברית, אני מניח שזה חלק מהעסק.
אנחנו פעילים היום בכל מקום שיש בו מחקר חקלאי, צפון אמריקה, דרום אמריקה, ברזיל,
אירופה. אנחנו יושבים ברמת גן, יש לך 1-15 כן, קילומטר מפה.
בהחלט, לא? גם באסיה וגם בישראל. אנחנו עובדים גם עם אוניברסיטאות פה בישראל, גם אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטה העברית, עם המכון הוולקני, ומשתפים פעולה כדי לפתח את הפתרונות שלנו.
מי לוקח את הקצה של העבודות האלה? שוב, אני בכוונה מקשה על זה כדי לרדת לשורש העניין. אמרתם שזה בעיקר גופים גדולים. זאת אומרת, זה לא מגיע לחקלאי עצמו. אבל אתה יודע מה, יותר מאשר מי לוקח, מה הם עושים עם זה בסוף?
זה מתחלק לשניים. יש את הגופים הגדולים שאותם ציינת, שמשתמשים בטכנולוגיה שלנו כדי לפתח מוצרים, או לפתח שירות.
מדינה לא מפתחת מוצר.
אבל היא מפתחת פתרונות וידע חקלאי כדי לעזור בחקלאות המקומית. אם יש בעיה בתחום מסוים או באזור מסוים מתקשים, אז בעזרת הטכנולוגיה הזאת הם מצליחים להגיע למחקרים שונים. והחלק השני זה באמת אותם יועצי חקלאות שתומכים בחקלאים.
רבותיי, שי סלע ורון ברוכי, אתם רואים שאנחנו עוד יכולים לשבת ולהמשיך ולדבר, הזמן שלנו פשוט נגמר. אני ממש מודה לכם ואני מקווה שתהיה לנו עוד שיחה מפרה בצורה הזאת. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
שלום מור בן שמחון מחברת מיי ג'ניקס. ג'יניקס, ככה אומרים את זה?
מיי ג'ינס.
מיי ג'ינס. שלום לך.
נעים מאוד, כיף להיות פה.
אכן. יש גם קרחים טובים, אבל את לא בטוחה שתאכלי אותם, אני מניח. שתאכלי מהן, אני מניח.
אני יודעת מה נכון לי, אז אני אוכל.
נהדר. ואת דיאטנית קלינית, התזונאית הראשית של חברת מיי ג'ינס. מה זה החברה הזאת? ג'ינס נשמע גנים.
נכון.
אבל כשאת אומרת מיי ג'ינס ודיאטנית, זה יותר נשמע איך האוכל שלי משפיע על הג'ינס.
דומח שונה.
כן.
אז מה שאנחנו עושים בחברה, יש לנו בדיקה גנטית שהיא פורצת דרך לתזונה שהיא מותאמת אישית, לכל אחד לפי הגנטיקה שלו.
אוקיי, אתם מבצעים מחקר לכל אחד, או שאספתם אוסף של מחקרים ועשיתם פרוטוקולים, כמות של פרוטוקולים שאפשר יהיה להתאים אותה לכל אחד?
אז אני אסביר, הבדיקה שלנו מבוססת על 425 משתנים גנטיים שונים. אספנו כ-70 תכונות שמבוססות על 1,000 מחקרים קליניים, שבמשך 7 שנים צוות המחקר והפיתוח אצלנו בחברה עמלו על אלגוריתם, שדרכו אנחנו יכולים לעשות מיפוי גנטי לכל אדם, ולדעת מה המזונות הספציפיים שגורמים לו להשמנה, לרמות סוכר גבוהות.
אתם יכולים לדעת איזה גנים יכול להשפיע, יכולים להשפיע על איזה סוג של חלבונים שנכנסים באוכל או בצורות אחרות?
בהחלט, ואני אגיד יותר מזה, חלבונים היום אנחנו יודעים שהם מומלצים לכל האוכלוסייה, אז אנחנו בודקים תכונות שאנחנו יודעים שיש להם קשר ישיר יותר להשמנה. לדוגמה, מטאבוליזם של פחממות.
אוקיי.
אז נגיד, היום שבאים לדיאטנית, היא תמיד תיתן ככה המלצה לדיאטה שהיא דלת פחממות. ואנחנו לפי הבדיקה שלנו יכולים לראות מבדיקה פנימית, ממחקרים שעשינו, ש-60% מהנבדקים שלנו ביצעו את הבדיקה, היו במעקב ובתהליך, הם דווקא יכולים לאכול פחממות, הפחממות האלה טובות להם, והם יכולים לרדת דרכם במשקל.
כדי להיכנס בצורה סבירה לתוך מה שאתם עושים, אז בואי נעשה את זה בצורה סדורה. רקע המחקר הוא מה? זה איזשהו נתון שמצביע על רובד אוכלוסייתי בעל משקל או בעל נפח גוף גבוה מדי?
מהמחקרים שאנחנו רואים, היום אנחנו יכולים לראות שנגיד בישראל 60% מהאוכלוסייה בעודף משקל, ובארצות הברית 70% מהאוכלוסייה. היום שאנשים רוצים לרדת במשקל, בעצם נותנים הנחיות שהן יותר ספציפיות, יותר כלליות. אז מה שבמחקרים באמת של הנוטרגנטיקה, ממש מיפו כל מיני גנים שקשורים למטאבוליזם של שומנים, מטאבוליזם של פחמימות, השעון הביולוגי, באיזה שעות צריך לאכול ארוחות, ודרכם למעשה פיתחו את האלגוריתם שהוא יכול לעזור לכל בן אדם להבין איזה מזונות יהיו טובים לו ואיזה לא.
אז כשאתם מנסים להציב שאלת מחקר, לאיזה כיוון היא הולכת? אני יכול לחשוב לפחות על 10 שאלות מהסוג הזה, אבל לאן אתם לוקחים את זה?
האלגוריתם שאנחנו פיתחנו מבוסס על 1,000 מחקרים קליניים שביצעו אותם כבר בעולם.
Okay.
שדרכם ההנחיות והאלגוריתם שפיתחנו. בימים אלו עומד עוד מעט להתפרסם מחקרים שלנו פנימיים של האוכלוסייה הישראלית.
אז השאלה יכולה להיות איזה נתונים צריך לאסוף כלפי כל אחד, או איזה נתונים צריכים להיות בראשית המאגר כדי לבצע חתך ראשוני? לצורך התאמה של בואי נגיד מערך מזון מותאם אישית?
נכון. אנחנו ממש בודקים את ההתאמה שהיא מותאמת אישית.
Okay.
שכמובן מרבית הנבדקים שלנו באמת הם אנשים שהם בעודף משקל. אנחנו מנסים למצוא כל מיני פילוחים שמתאימים נגיד לאנשים שהם בעודף משקל ואיזה סוגים של מזונות.
במילים אחרות, שדה המחקר שלכם הוא תלת מימד. אני רשאי להתבדח על זה בתור אחד שסובל מתלת מימדיות תמידית.
אתה לא היחידי. אנחנו יודעים שבאמת הרבה אנשים בארץ ובעולם, במיוחד בתקופת הקורונה, אגב, גם ילדים, גם מתבגרים.
אבל מסתבר שאנחנו הפכנו את זה לנושא להתבדח עליו, אז זה בסדר. כי אנחנו כנראה מבינים את החשיבות של או את המשמעות של לטפל בזה, ואז להתייחס לזה בבדיחות, זה יהיה יותר נחמד לטפל בזה, אני חושב, נכון? מאשר מחלה רגילה. אוקיי, אז שדה המחקר הוא שם, מה עשיתם? זה סריקת מחקרים, זה בדיקות מעבדה, לאן הלכתם?
הדברים האלה שאני אדבר עליהם עכשיו, זה הצוות המחקרי שלנו שעשה את זה, שעומד בראשותו פרופסור רות בירק, שהם למעשה עשו את הסריקה של המחקרים, ומתוכם בנו במשך 7 שנים את האלגוריתם שממנו, לאחר שהלקוח עושה את דגימת הרוק ושולחים אותה לריצוף הגנטי בבית חולים הדסה עין כרם, למעשה האלגוריתם מתחבר לתוצאות של הריצוף הגנטי, ואז נותן פלט של דוח גנטי, שממנו הדיאטנים הקליניים נותנים את ההנחיות לכל לקוח.
תראי, אני לא מאמין, לפי איך שאת נראית, אני לא מאמין לך שמה שאת קוראת, זה איזשהו פרוספקט שאומר, תן ככה, תן ככה, תן ככה. נדמה לי שלך בעצמך יש יותר חדירה לתוך המעשה המחקרי, כלפי כל מטופל. אז יש לכם באמת אלפי לקוחות, אבל עדיין, זה כמו שאמרת, זה תזונה מותאמת אישית.
נכון. התזונה היא מותאמת אישית?
שנייה, לפני שאת מדברת על הכל, אני רוצה שתדברי עלייך. מה את עושה? את מקבלת פלט עם צבר של נתונים. מה את עושה איתו?
אז אני מקבלת פלט, נגיד, של כל אחד מאיתנו יוצא ברגע שהוא עשה את הבדיקה הגנטית, יוצא דוח גנטי, אוקיי, של 70 תכונות שמחולק לכל מיני קטגוריות, אוקיי. ואז אני ממש יכולה להסתכל פר תכונה. נגיד, אם אני אסתכל אצלך, רמי, אני אבדוק איך פירוק הפחממות שלך, איך הגוף שלך מגיב לאכילה של פחממות. אוקיי. אם אתה יכול לאכול לחם לבן, או אם אתה צריך לחם מלא, או אם אתה צריך דיאטה שהיא דלת פחממות.
אני מוכרח, אנחנו נמשיך את הכיוון הזה בדיוק מאחרי השאלה הבאה שלי.
כן.
מה מדליק אותך בהתחלה? כלומר, מה הם 2-3 הנתונים שאומרים, רגע, פה יש עניין כזה וכזה, ואליו אנחנו צריכים להתייחס.
אוקיי.
אז מה זה משקל, זה עודף, בואי נגיד, זה צפיפות של תאי שומן, זה ה-BMP שהוא מתגלה כבעייתי. מה? על מה את מסתכלת בהתחלה?
לא. קודם כל, הנתונים שתיארת עכשיו, זה הנתונים שבאמת כל לקוח. כל לקוח אצלנו, מן הסתם, יהיה לנו את הגיל, את המשקל, אנחנו נרצה שהוא ימלא בדיקות דם, הוא ימלא שאלון אורחות חיים שנבין איך היום-יום שלו מתנהל, אבל הדוח הגנטי זה באמת ככה, זה הוראות ההפעלה של הגוף של כל אחד מאיתנו, וזה מספר לנו את מערכת ההפעלה. אוקיי?
איפה העון? כלומר, האון... על מה שאת מסתכלת, האון והשניים שבאים אחריו.
מן הסתם אני אסתכל, או קודם כל ב-BMI, לראות, נגיד, אם יש מולי בן אדם שנמצא במשקל תקין, בעודף משקל, בהשמנה או השמנה, נגיד, מורבידית מעל 35, להבין מי הבן אדם שנמצא מולי.
אוקיי.
הדבר השני שהיה לי חשוב לראות זה בבדיקות
דם. וואי, זה היה קשה להוציא את זה ממך, אבל בסדר, אוקיי.
כי בגלל ש-BMI היום גם כל המדד של המשקל, אני יוצאת מנקודת הנחה שהלקוח שמגיע אלינו הוא כבר בעודף משקל. רוב הלקוחות.
לא, אנחנו, אני אגיד לך למה זרקתי את הלא הזה, כי יש גם, יש כאלה, אני משוכנע בזה, או שהם צריכים בדיקה בגלל שהם הולכים לשירות מסוים, או שהם מרגישים בעצמם שמשהו אצלם לא בסדר, כי ברגע שהם שבוע לא עושים פעילות גופנית, פתאום הם עולים במשקל או דברים כאלה. אני מניח שגם אלה באים והם יכולים לראות, לראות בהחלט כמו, אני יודע מה, כמו דוגמן, דוגמן או דוגמנית הכי יפים, ואז המשקל שלהם הוא נמוך, גם ה-BMI שלהם נמוך. אז בגלל זה שאלתי
נכון,
את השאלה הזאת.
נכון, האמת היא שהנמוכים פחות מגיעים. גם אין לי היום יותר מדי נמוכים.
לא, בסדר, אבל הם יכולים להגיע אלייך.
נכון, אבל הם, האנשים האלה שמגיעים, הם דווקא להפך מגיעים כדי, הם אומרים, אני כל השנים שומר, תביא לי בשר כביכול, דברים מעניינים שאני כן יכול להכניס.
אוקיי.
היום בדרך כלל אנשים שהם בתהליכים, במסגרות, הם רק מורידים מעצמם לאורך כל השנים. ואז הם מגיעים לגירעון קלורי, לצומות, ודווקא אצלנו הם פתאום נחשפים לרובד, למאכלים שונים שהם לא יצא להם לאכול אף פעם.
אז יש לך 70 תכונות גנטיות מצד ימין.
נכון.
1.5 מיליון סוגי פחמימות מצד שמאל, לא 1.5 מיליון, יש שם איזה, לא זוכר כמה, אבל יש מספר מסוים, מצד שמאל.
יש לי את הבדיקות אדם שאני רוצה לראות מה קורה לבן אדם עכשיו בגוף.
שזה באמצע, ואז איך את עושה את החיבורים
ואז
האלה?
ואז אני עושה את ההצלבה.
אוקיי, בואי נדבר על 2-3 הצלבות כאלה שאת יודעת לעשות ככה, באופן מהיר.
אז קודם כל להצלבה, נגיד, אני יכולה להסתכל על הדוח, אני יכולה להסתכל על בדיקות הדם, אני אסתכל על, נגיד, על ערכי הקולסטרול שלך, LDL זה הקולסטרול הרע, HDL זה הקולסטרול הטוב, טריגליצרידים, אני אקח את הבדיקות דם, מהצד השני אני אלך לדוח הגנטי, יש לנו קטגוריה שנקראת מטאבוליזם של שומנים, שבודק את האינטראקציות של, נגיד, שומן רווי עם השמנה. ומי שיוצא לו הערך הזה שהוא תקין, נגיד, אני יכולה להגיד, וואו, רמי, אתה יכול לאכול גבינות שמנות, בשרים שמנים, ולא רק שלא לעלות במשקל, גם לרדת במשקל.
אני יכול לקבל את זה בתעודה כתובה?
בהחלט, מקבלים אצל...
לא, אני שואל לגבי...
נכון.
אוקיי, אבל מה... דיברת על קולסטרול, נניח קולסטרול רע, את אומרת לעצמך, רגע, פה צריך להוריד אותו, אז איזה מאכלים, איזה פחמימות אפשר להתאים לו?
אז קודם כל, קולסטרול זה שומנים, אז זה לא קשור לפחמימות, זה באמת משהו שנכלל בקטגוריה של השומנים. עכשיו, גם לקולסטרול הרע, אנחנו יודעים שיש לו רכיב שהוא גנטי. יש גם אנשים רזים שיהיה להם קולסטרול גבוה, ואנחנו עושים כל הזמן את ההתאמה בין מה שקורה בבדיקות דם עכשיו, לבין מה שהגנטיקה אומרת.
אחי, את יודעת מה, מור, לצורך ההבחנה, קחי מקרה בוחן של סוג מסוים של פרופיל, ותתאימי לו ככה, בזמן שנשאר לנו, תתאימי לו דיאטה. דיאטה או תזונה נכונה.
תקשיב, אני לא יכולה לעשות, כי זה משהו שהוא כללי. מבחינתי, כל לקוח שמגיע אלינו, אני מסתכלת לו על הדוח הגנטי, וכל תכונה, כל דוח, הוא נראה שונה אחרת
מהבן אדם. זה ברור לי. אז השאלה אם את יכולה לקחת אחד כזה, אקראי לחלוטין, okay. בלי השם שלו, ולהגיד איך, מה מתאימים לו. בואי נגיד אדם שהוא... בגיל 60, הוא עושה פעילות גופנית פעמיים או שלוש בשבוע בצורה סדורה, אבל ה-BMI שלו הוא מאוד, מאוד גבוה, זאת אומרת, יש יחס לא טוב בין גובה, למשקל. אחוזי שומן גבוהים. תני לו לאכול.
אז קודם כל אני אשאל אותו... מה מסגרת אכילה שלו, כמה ארוחות הוא אוכל ביום.
Okay.
אנחנו, תכונה מאוד מעניינת שאנחנו בודקים אצלנו בדוח הגנטי, נקראת חוסר סינכון של השעון הביולוגי. זאת אומרת שיש אנשים שאומנם הם קמים בבוקר, אבל הגוף שלהם לא מאותת להם שבוקר טוב, זמן להתחיל לשרוף שומן, ולהפריש הורמונים שיסייעו להם לירידה במשקל. אז אני אנסה נגיד להבין כמה ארוחות הוא אוכל ביום, ולפי הדוח שלנו נוכל להגיד לו באיזה שעה הוא צריך לאכול ארוחת בוקר, כמה ארוחות הוא צריך לאכול ביום. 5-7 ארוחות ביום, 3 ארוחות ביום, מה השעות? קודם כל אני אבנה לו מסגרת אכילה לפי מה שהתכונה של השעון הביולוגי אומרת.
מור, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
מחכים בקצוויות לשמוע מתי תכניסי, מה יש שם לאכול.
בדיוק. אחרי זה אני אסתכל דבר שני על המטאבוליזם של פחממות. אני אבין אם הוא יכול לאכול לחמים ולרדת במשקל, או שהוא דווקא צריך להימנע. שזה הדברים שהכי מפתיעים אצלנו בדוח, שהמון אנשים מפחדים לאכול לחם, אבל אנחנו מגלים ש-60% מהם מבדיקה פנימית שלנו יכולים לאכול ולרדת במשקל. אז אולי הלקוח הזה יכול. נמשיך עם זה. אולי הוא יוכל לצד הלחם שלו לשים נגיד איזה גבינה של ברי, קממבר, כי יצא לו שומן רבוי שהוא תקין והוא יכול לשלב את המזונות האלה. יותר מזה, אנחנו בודקים את החומצת שומן חד בלתי רבוי. זאת אומרת שיש אנשים שברגע שהם יכניסו טחינה ואבוקדו או אגוזים משקדים, זה לא רק שזה יהיה בריא להם, זה יעודד אצלם את התהליך של ירידה במשקל. זאת אומרת, כל רכיב מזון אצלם אנחנו יכולים לדעת אם זה טוב לבריאות ואם זה יכול לקדם ירידה במשקל, כן או לא. אני רק עוד אגיד דבר אחד, שנגיד הלקוח הזה שדיברת עליו, אולי הוא עושה פעמיים בשבוע הליכה בפארק, אבל בדוח שם אנחנו נוכל לראות שדווקא מומלץ לו לעשות פעילות של כוח, נגיד יוגה או פילאטיס או משקולות, בדיוק, ואז אני אכוון אותו ש-80% הוא יעשה כוח, ואז הוא יוכל למקסם את התהליך של החיתוב, של העיצוב. זאת אומרת, באמת איך להקשיב להוראות ההפעלה של הגוף שלך ושיהיה לך פשוט יותר קל.
אני הולך על שאלה אחרונה.
בטח.
המחקר הזה, או בואי נגיד, התוצאות של כל הדברים האלה באיזשהו שלב מתכנסים למשהו אחיד. מי הייתם רוצים שיראה את זה? כי זה בסדר שהלקוחות רואים את זה. בשבילם. אבל נדמה לי, שכמו שאת מדברת על רפואה, על תזונה מותאמת אישית, נדמה לי שזה צריך להיות משהו שהוא בהיבט אוכלוסייתי כוללני. נכון? זאת אומרת, להביא את הממצאים האלה בפני משרד הבריאות, או דברים כאלה, למי הייתם, מי היית לוקחת כדי שיקרא את הדוחות האלה?
אני חושבת שבסוף העתיד לשם הולך, שבסוף כל הרפואה, כמו שאמרת, היא תהיה מותאמת אישית. בסופו של דבר, גם שתגיע לדיאטנית בקופת חולים, היא תסתכל לך על הדוח הגנטי, והיא תדע איזה הנחיות מתאימות לך.
זהו, לשם אני חותר. יש מצב שהרופאים ישנו 180 מעלות את הדיסקט?
קודם כל אני מקווה, אנחנו יודעים שפעם רופאים לא היו מחוברים עם דיאטניות מבחינת ההמלצות שלהם.
אבל היום זה חלק מהשירותים של כל קופת חולים?
בהחלט. היום כל התחום אגב של הרפואה המונעת, רמי, זה משהו שהוא מאוד חשוב. ברגע שמישהו בעודף משקל או יש לו טרום סכרת, אוטומטית לפני התחלה של טיפול תרופתי, אומרים לו קח 3 חודשים, לך לדיאטנית, תעשה פעילות גופנית. אפשר לשנות. הבעיה היא שהפגישות עם הדיאטנית לצערנו הן לא תמיד מניבות פירות. בגלל שאנחנו יודעים שבסוף לא לכולם מתאים את אותו
אולי
הדבר.
אולי השם מניבות פרי לא מתאים במקרה הזה.
בדיוק. נכון, נכון, נכון. על אף שהן עושות עבודה מצוינת.
מור בן שמחון, תשמעי, את רואה שאנחנו לא מפסיקים לדבר, וזה כדי שלא נתחיל לאכול. וממש מרתק אותי שכנעת, את הבטן שלי פחות. אבל זה אני צריך לעבוד על עצמי. תודה רבה לך.
נעים מאוד, שמחתי להכיר.
Yo siempre una calabaza en el pico de una loma. Si tú no recomes, recomo yo. Recondena, tú no vas a rebailar. Si tú no rebailas, rebailo yo. Recondena, tú no vas a recomer. Si tú no recomes, recomo yo.
שלום רן בוכניק, מנהל מוצר ראשי בחברת הקסה. אמרתי את זה נכון?
אמרת את זה מצוין, תודה רבה שהזמנת אותי.
שלום לך, תודה לך. אנחנו תכף נדבר על הקסם שאתה עושה, אבל בתור התחלה, מה היה חסר שהחלטת שצריך, אתה יודע, את התמונה הרגילה שאנחנו מכירים מאתרי מסחר, להפוך אותה למשהו חי?
שעה מצוינת, אז קודם כל אומרים שתמונה שווה 1,000 מילים.
כן.
אז מודל תלת-מדי שווה 1,000
3,000 מילה.
3,000 מילה.
אוקיי.
אז את החשבון, לא יודע.
אבל אחרי, אתה יודע, יש מה שנקרא אמלק. ארוך מדי לא קראתי.
נכון, לא. אז הכל נכנס בבת אחת.
כן.
בסוף אנחנו רוצים, התמונה באה להגיד לך איך זה הולך, איך המוצר נראה, נכון? אז המודל התלת-מדי עושה את זה בצורה יותר טובה.
כן.
אם אתה לוקח את המודל התלת-מדי ושם אותו אצלך בחדר, או אצלך על הרגל, או אצלך על הפנים, זה משקפי שמש, למשל. אז
אתה יכול לדעת איך אתה נראה.
בדיוק.
כלומר, איך הדבר הזה נראה.
הרי ברור שזה יעזור לך לקנות את המוצר אם אתה קונה אותו אונליין. אם אתה הולך לקניון, אז אולי זה פחות רלוונטי.
כלומר, אתה מכניס את הקניון לתוך הטלפון, אבל אני מניח שלא רק את הקניון, נכון? עוד הרבה דברים אחרים. זה יכול להיות הדירה שאתה מזכיר, או אני יודע, המכונית שאתה רוצה למכור יד שנייה.
נכון, אנחנו רוצים בעצם לגרום, זאת אומרת, לגרום לך להיות במקום בלי שתהיה בו בצורה פיזית.
אוקיי. תראה, לפני שאנחנו ניכנס לממש תהליך הפיתוח, אני רוצה לשאול שאלה שהיא תראה לך קצת מוזרה, אבל נראה לי מאוד, מאוד משמעותי, בייחוד לאחר שהופיע הפייק וויס. כלומר, הכל דיפ פייק, ובעצם אתה יכול לחכות, אתה יכול לעשות אותו דבר למוצר, ולהציג אותו בתור מה שהוא לא.
נכון. יש לנו, האמת שזה, אתה לוקח את זה, אז קודם כל
לקחתי את זה למקום קצת רחוק, אבל
לא, זה, אבל איכשהו זה התחבר לי גם למוצר. זה, באמת, דיפ פייק זה טכנולוגיה שהיא קצת, קצת מפחידה.
כן.
זאת אומרת,
קצת הרבה מפחידה.
כן, כי אתה יכול לגרום לי להראות אותי אומר משהו שמעולם לא אמרתי, או עושה משהו שאף פעם לא עשיתי.
או, מציג מוצר שלא קיים.
או, אז יפה. אז מציג מוצר, מה שאנחנו עושים ללקוחות שלנו, אנחנו מציגים את המוצר ב-100% fidelity, זאת אומרת, בדיוק מרבי של 100%. זה המטרה שלנו.
אוקיי.
אנחנו מקבלים תמונות מהמוצר, אנחנו וגם הלקוח שופט אותנו, על פי כמה זה דומה לתמונה שהוא הביא. עכשיו, אנחנו יכולים לעשות את המודל יותר יפה מהתמונה, שיראה יותר, אני לא יודע מה, יותר מבריק.
יותר מושך.
כן, יותר מושך. זה לא דבר נכון לעשות, כי אז אנחנו נגדיל ללקוחות שלנו, שזה אתרי המחר, את ההחזרות. קיבלת את המוצר, זה לא מה שחשבת.
שאלה אחרונה בתחום הזה. זה הולך גם לטינדר או דברים כאלה, כלומר,
זה מעניין. זה הולך לכל מקום, אתה פותח פה תיבת פנדורה שקוראים לה המטאברס.
כן.
נכון? זה איזשהו באזוורד, בטח צריך לשמוע. אנחנו הולכים לשם בכל מקום. שאלה אם יהיה לך למה לצאת מהבית.
הבנתי. אוקיי. הרקע של פיתוח המוצר זה מה? זה חוסר ביכולת להמחיש מה זה המוצר שאני מחפש או שאני רוצה לראות?
אז יש, כן, יש איזשהו פער. כשאתה באתר, יש לך פער של, זאת אומרת, יש דברים שאתה לא מצליח להבין על המוצר. נגיד, אם אתה קונה ספה, אתה רוצה לראות אם היא מתאימה בדיוק בריבוע שיש לך בסלון. אתה לא יכול לדעת את זה. יכול להיות שאנחנו נכתוב לך את המידות באתר, אבל בסוף אתה רוצה לראות בעין אם זה נכנס או לא נכנס.
אוקיי.
אתה לא יכול לראות את זה מתמונה.
אתה צריך לראות את הצבע וכל זה.
גם את הצבע, אתה רוצה לראות את הספה אצלך בסלון, אבל בלי לסחוב אותה אליך לסלון.
ההתלבטויות הראשוניות היו בהקשרים של עבודת טכנולוגיה או מה?
בהתחלה, לחברה קראו פיטיקס.
כן.
רצינו לעשות הלבשה וירטואלית. זאת אומרת, לקחת בגד ולהראות איך הוא יושב עליך. בשביל זה גם צריך לייצר מודל תלת-מימדי, ואחר כך לעשות לו סימולציה של הבד, לראות איך הבד מתיישב על הגוף.
אז אתה יכול לעשות אותו במיליון גדלים, אם לא יותר.
זאת אומרת, זה לא, אתה צריך לעשות אותו כמו בעולם האמיתי, זאת אומרת, בדיוק. נכון, ונכון, גם מידות, נכון. אתה צריך לעשות, על כל מידה אתה צריך לעשות מודל, זה נכון מה שאמרת, וגם אחר כך אתה צריך שהמודל יישב לך על הגוף, ממש כמו לחכות את הפיזיקה של העולם האמיתי.
זאת אומרת, אם אני מנסה לתרגם את מה שאתה אומר, אתה אומר, במקום לייצר דאטה, כלומר, במקום להשתמש בדאטה קיימת של מיליארדי מוצרים שקיימים בעולם, לא, אני, את מה שאני רואה, אני אלמד את המצלמה, לשים את זה בצורה הנכונה.
נכון, אתה תלמד את המצלמה, לשים את זה בצורה הנכונה, ואתה ממש גם תעוות את המודל התת-מדי. זה משהו שלפני 7 שנים, וגם היום, אגב, מאוד קשה לעשות אותו. לא מזמן עשינו שיתוף פעולה עם מייקרוסופט וסנאפצ'אט באתר של הלייקרס. עד היום אנחנו רצים שם באתר של הלייקרס, שהיית יכול בלחיצת כפתור, זאת אומרת, היית רואה את המודל התת-מדי של, נגיד, של החולצה, ולחיצת כפתור היה נפתח מהאתר, הייתה נפתחת האפליקציה של הסנאפצ'אט, והיית רואה את איך החולצה יושבת עליך. ובכנות עד היום זה נראה
יותר הייתי רוצה לא לראות איך השחקן מסתער עליי ומגיע, כן, אני, זהו, בגלל זה, בגלל זה אני קצת מתלבט. השאלות הטכנולוגיות הראשוניות, למה הם נגעו? כי שוב, אתה יכול לקחת מצלמה, או לא מצלמה, אתה יכול לקחת מוצר ולכאורה להקיף אותו מכל הכיוונים, אבל יש שם עוד המון המון דברים קטנים, כמו למשל גדלים, כמו למשל צבעים, כמו למשל עומק, כל הדברים האלה, איך התגברתם עליהם?
וואו, אז אתה שואל פה איך בכלל מייצרים, קודם כל, אז אמרנו שהתחלנו בפיטיקס, ועברנו, ובעצם זה מצריך ייצור של מודל תלת-מדי, ואז התחלנו לייצר גם מודל תלת-מדי אחרים, אותו אתר נגיד שהצגנו לחולצות, הוא אמר, אולי תנסה גם למדל לי פריט אחר שאני, ואז ראינו שבעצם יש ביקוש מאוד גדול בכלל לתלת. וגם התזמון שלנו, ותזמון זה הדבר הכי חשוב בהרבה דברים בחיים, בטח בסטארט-אפ.
בואו נצר גם איך נכנסתם לשוק. אבל איך לקחתם את המוצר?
כן.
כלומר,
איך אנחנו מייצרים תלת?
בדיוק.
אוקיי. אז יש הרבה גישות, יש כמה גישות בהקשר של אוטומציה, איך לייצר תלת. בגדול, מה שמבדל את אקסה, מהחברות הגדולות שגם מנסות לעשות את זה היום, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה איתם. אנחנו עובדים עם אמזון ועם יוניטי ועם מייסיס ועם לוג'יטק. אנחנו עובדים עם עשרות חברות ענק, חלקם מאוד טכנולוגיות גם. איך הם מנסים לפתור את הבעיה? הם אומרים, אוקיי, יש לי תמונה, משם אני רוצה להגיע למודל. מה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, אוקיי, יש לי תמונה, איך מתמונה מגיעים למודל? איך באמת מגיעים? אם יש לך מישהו שזה מה שהוא עושה, הוא ממדל ידנית, אז איך הוא עושה את זה? אז בעצם
בהתחלה מפסל. אני יכול לחשוב, נניח, להסתכל על הצל של האהבה הזה, לנסות לבצע איפה שהגבעים.
אוקיי, אז אתה פה עוד פעם לוקח את זה למקום שהוא מאוד, מאוד טכני. אני מסתכל, וזה מה שהחברות הגדולות בדיוק עושות, דרך אגב. הן מנסות לפתור את הבעיה בדרכים חכמות, כמו שאמרת, לדוגמה. אנחנו מנסים לעשות את זה אחרת. מסתכלים על תלתיסט, שזה מה שהוא עושה, הוא מייצר מודל תלת-מדי בצורה ידנית, ואנחנו אומרים, מה השלבים שהוא באמת עובר? ויש לו כמה שלבים, שזה קצת טכני, אז אני לא חושב שכדאי שניכנס את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו אומרים, אוקיי, בוא תמשיך לעשות את השלבים האלה, ובכל שלב אנחנו נכניס כמה שיותר אוטומציה. זאת אומרת, לנו יש קומיוניטי של תלתיסטים, ואנחנו מפרידים את העבודה לכל שלב, כל אמן לוקח שלב מאוד מאוד ספציפי, ובתוך השלב הזה אנחנו נותנים המון כלים והמון אוטומציות, וגם AI, לפעמים אנחנו גם קופצים לגמרי על שלבים מסוימים.
זאת אומרת, זה עבודת שכבות כזאת.
זה עבודת שכבות, נכון. נגיד, תחשוב שבשביל ליצור את המיקרופון שעכשיו אני מדבר אליו, צריך בהתחלה לפסל אותו, לעשות את הצורה שלו, אחר כך לצבוע את הצבע שלו ולשים פה את הלוגו.
הלוגו, אוקיי. אוקיי? אני רוצה שביחד נתאר את המוצר הזה. אנחנו מדברים על יחידת צילום, נכון? של טלפון רגיל. למעשה, עד איזה רמה אגב? זאת אומרת, איזה דור? דור 3?
אנדרואיד, יכול להיות גם אנדרואיד 7. היום אנחנו באנדרואיד 12, 13. זה גם טלפונים שהם 5 שנים בשוק, יצליחו.
יצאנו מטווח הטלפונים הקשרים, נראה לי. כלומר, שם זה יהיה קצת יותר קשה. אבל אוקיי, אז מצלמה של הטלפונים שמשתמשים בהם היום, המצלמה רואה את הפריט, יכולה אגב גם לראות תמונה ולהפוך את זה בעיני רוחה לכאורה לתלת מימד? זאת אומרת, אני רואה תמונה על הקיר, עזוב, לא מעניין אותי אובי המסגרת או משהו כזה, אבל אם אני רואה תמונה על קיר של שולחן, האם אני יכול דרך את התמונה הזאת להפוך גם למוצר תלת מימדי?
יש מוצרים כאלה, אנחנו לא עושים את זה, אבל ברמת העיקרון, כן, וזה טכנולוגיה מדהימה, קוראים לזה נרף, יש אפילו אנשים שקוראים לזה נרפי כמו סלפי, אתה יכול לצלם את עצמך, ואתה ממש תוכל לראות את עצמך, צילום אחד, תמונה אחת, ואתה תוכל לראות את עצמך מכמה זוויות, אפילו שלא צילמת מכמה זוויות.
אוקיי, אתה צריך, בוא ניקח איזשהו מקרה מבחן, אנחנו רואים פה קורסה, אתה מצלם את הקורסה, מכמה מקומות אתה צריך לצלם אותה כדי שהיא תראה, אתה יודע, תוכל לסובב אותה, להסתכל
בגלל למעלה, שאנחנו עושים גם ידני, אוקיי, זה תלוי, אם יש לנו מעט ויז'ואל דאטה מהלקוח, אם הלקוח אומר לי, תקשיב, יש לי באתר רק תמונה אחת, אוקיי, אני כנראה יצטרך לעבוד קשה בצורה ידנית.
כן.
יהיה לי פחות אוטומציה. ככל שיש יותר תמונות, ככל שהאינפוט של התמונות יותר עשיר.
רגע, אני פה מוכרח להבין איזשהו עניין. כן. אתם עושים את השירות הזה לאתרים, או שאתה בא ומצלם תמונה ויכול להפוך אותה באפליקציה כן. שלך ל...
אז אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו באים לאתרים, אתרי מחר. כן. בדרך כלל זה מה שאנחנו עושים, לפעמים לברנדים וכו', אבל בדרך כלל אתרי מחר. יש לו כבר את הדף מוצר.
אני חושב שאתה עובד עליי.
למה?
כי הראית לי מקודם איך אתה מצלם נכון. קורסה ו...
אני לא צילמתי את הקורסה. הייתה לי קורסה שהיא דומה לזאת. ושמתי אותה אחד ליד השני, וזה נראה לך אמיתי.
אני הייתי בטוח שאתה לקחת קורסה ושם... כלומר, שצילמת כאן, הבנתי אותך. אוקיי.
לא, לא. אנחנו עושים את זה. זה לא בריל טיים. אנחנו מייצרים את המודל, תלת מימדי, אבל לא בריל טיים. בריל טיים אנחנו שמים אותו פה לידך.
עכשיו, אם אני בתור, בוא נגיד, סתם פרטי, אני רוצה לצלם את, כמו שאמרתי לך, את הבפנוכו של האוטו שלי כדי לשים אותו באתר מחירה.
כן.
אני יכול? או שאני צריך לזה אמצעי אחר?
היום אתה לבד לא יכול.
אז מה אני צריך לצורך העניין? לקרוא לך, אוקיי, ואם אתה תבוא אליי?
אתה יכול לקרוא לי, אתה לא צריך לקרוא לי, אתה יכול לשלוח לי כמה שתי תמונות של האינטריאר של הרכב שלך. ואנחנו כבר נעשה את זה, כמה שיש יותר תמונות, נוכל לעשות את זה בצורה יותר אוטומטית. אם יש מעט מאוד תמונות, זה יהיה בצורה יותר ידנית. בכל מקרה, עדיין תמיד יש התערבות ידנית. אנחנו כמעט בשום קטגוריה, לא במצב של אתה מכניס תמונה ויוצא מודל.
אוקיי.
גם החברות הגדולות שאנחנו עובדים איתן, מכניסים מוצר, ושמים, מייצרים לו איזה 100 תמונות, ואני לא מגזים, ומשם יוצא מודל שהוא נגיד 80% מוכן.
זהו, אם היית אומר לי ששמים 1,000, גם הייתי אומר שאתה לא מגזים, כי בסוף אתה, כשאתה מצלם כאילו סרטון מסביב למוצר הזה, אבל אתה נותן לו אפשרות להסתובב. כמה מוצרים אתה יכול, כלומר, כמה תמונות אתה יכול ביישומון הזה, או אתה יודע מה, לא נקרא לזה יישומון, אלא בתוכנה הזאת שהיא נמצאת כרגע בהקסה, ואני מניח שאתם...
כן, בקלאוד, כן.
כן. כמה תמונות כאלה אתה יכול לעשות, נניח, ביחידת זמן, אחד בשעה, שתיים בשעה, איך זה עובד?
אז זה נורא תלוי. בוא נגיד שזה לוקח ברמה של עשרות שניות. בסדר? אבל עוד פעם, מה שייצא מהעשרות שניות האלה, כנראה שזה לא יהיה פלט שהוא מוכן ולא צריך לעבור עליו מגע יד אדם. זה מה שאנחנו עושים גם בחברות הגדולות, אנחנו לוקחים את האלגוריתם, את הפלט של האלגוריתם שלהם ומשפרים אותו.
אני רוצה להתקיל אותך כאן באיזשהו עניין ככה לקצה. דבר כזה, כלומר, זה לא ממש בינת מכונה, אלא זה יותר, בוא נגיד, צילום ועיבוד במכונה. אבל מתי זה, לדעתך, תהיה לזה אפשרות של שימוש בידיים פרטיות? זאת אומרת, אני, עם המצלמה שלי, מתי אני אוכל להכניס, להוריד לשם את היישומון כזה ולהפוך אותה?
לך יש אייפון, כן. אני רואה. אני לא יודע אם זה אייפון פרו או לא, אבל באייפון פרו
כן.
יש IR. IR זה אינפרד. זה בעצם משהו שיכול לזהות את העומק.
כן.
Okay? וכבר היום אתה יכול להוריד יישומון של אפל,
כן.
ואתה תסרוק את הפריט הזה, והוא יוצר לך את המודל.
אבל אז אני צריך לשלוח אותו אליך כדי שתאבד לי אותו.
נכון. לא, נכון. אז אתה שואל מתי זה יצא מושלם.
בדיוק.
אוקיי, אז
אתה יודע מה, אני לא לוקח אותך ללוח זמנים, אני מנסה להבין מה יהיה כש...
מה צריך בשביל בדיוק. שזה יצא מושלם.
כן.
אז עיקרון פרטו אומר שנגיד, לא יודע מה, 90% מהעבודה אתה יכול לעשות ב-10% מהזמן, אבל ה-10% האחרונים של העבודה ייקח לך נגיד 90% מהזמן.
כן.
אז אנחנו שם, אנחנו ב-80%, 90% כבר יש לך.
אוקיי.
ה-10% או ה-20% האחרונים, מאוד מאוד קשה להשלים אותם. בעיניי מה שייקח זה משהו שהוא כנראה קרוב ל-General AI. לבינה מלאכותית שהיא לא טובה רק במשהו ספציפי אחד, אלא שהיא באמת מבינה קונספטים יותר מורכבים, שהיא יותר קובעה לבן אדם. כמה זמן זה ייקח? עוד פעם, יכול להיות שזה ייקח 5 שנים, יכול להיות שזה ייקח 15 שנה, יכול להיות שלא צריך ג'נרל AI, יכול להיות שמספיק קצת פחות, כי זה בסוף נרו AI, כי אתה רוצה לעשות משהו שהוא מאוד ספציפי, אבל יש משהו שמכונה לא מסוגלת להבין, וזה בדיוק את הפינישים האלה ואת ה...
אוקיי. החברות הגדולות כבר עובדות, נניח יצרני אנדרואיד ואפל וזה, הם כבר שם?
גם סמסונג, אז אמרנו...
לא, אני פשוט מדבר על שיטות הפיתוח, כי הנה, אוקיי.
כן, יש גם כל מיני גישות שונות, אז יש את השיטה של הפוטוג'יאומטרי, זאת אומרת שאתה צריך כמה שיותר תמונות, מכמה שיותר זוויות, וזה מייצר תמונה. זה לא AI, זה לא בינה מלאכותית. ובבינה מלאכותית, זה הנרף, מה שהזכרתי קודם, למשל, וזה עוד פעם, זה עוד לא שם. אם אתה רוצה שזה יהיה ממש בפלאפון שלך ואתה תצלם משהו והופך למודל תת-מדי, שיגרה ממש טוב, אז קח קצת זמן.
רן בוכניק, הפכת את חיי לתלת מימדים. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אלו דברנו להפעם. נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה בפרק הבא? תוכנית בראשית 2 וניסויים שהיא טיסה עם על הירח.
זה נוגדי קרישה, למה? כי מסתבר שהחלל גורם לקרישיות יתר, וכבר היה מקרה של אסטרונאוטית שהיה לה קריש בבריד שמחזיר דם מהמוח. אנטיביוטיקה זה קלאסי, כי מערכת החיסון נחלשת בחלל, וגם חיידקים יכולים להיות יותר אגרסיביים, ואנחנו בהחלט שוקלים תרופות פסיכיאטריות.
יש לכם מאגרי מידע, הנה מה שיעזור לכם לשפר את הניצולת שלהם.
בעצם לתת סוג של דיגיטיזציה של החנויות הפיזיות בסופרים, ממש לתת עומדן ליצרניות השונות של מה קורה בתוך הסופר, אם הם רוצים לעשות מבצע או כל דבר, באמת מה קורה, כי הם יודעים מאוד טוב מה הם מוכרים לוגיסטית לכל סופר, הם יודעים מה הם מוכרים בכל סופר, אבל התמונת מצב בפנים יכול להיות שאולי סתם הם מכרו 100 יחידות, אבל כולם שמו את זה, השאירו את זה במחסן ובכלל לא שמו את זה על המדף.
ושיטות ופתרונות להנגשת גלישה באתרי אינטרנט.
נגישות אומרת שאתה בעצם בונה את האתר בצורה כזו שמאפשרת לאנשים עם מוגבלויות לגשת ולצרוך את התוכן בצורה שווה לכל בן אדם.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.